לחזור הביתה פתאום לחודש, זה משימה, בסדר? כל אחת והשבילים שלה בתוך המשימה הזאת. לכן חשוב לנו מאוד קצת להעמיק בסיפור הזה, מה זה באמת בשבילנו, לחזור הביתה, מה זה באמת בשבילנו להיות בבית. ואנחנו נדבר על זה לא רק בשיעור הזה, אנחנו נדבר על זה גם במפגש הבא, וכאילו אנחנו נמשיך לדבר על זה עוד. אני רוצה שנראה היום גמרא ממסכת ברכות, דף י"ז, שהיא אומרת ככה, בסדר, בדף זה מצולם לכם חלק למעלה וחלק באות סמך ג', הגמרא אומרת כך, מרגלה בפומי דרבה. מרגלה בפומי זה שהוא היה רגיל להגיד את זה בפיו, בסדר, דברים שרבה היה רגיל להגיד, למעלה למעלה בדף בצד ימין, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. אומר רש"י, אני אומרת לכם מה רש"י אומר על המשפט הזה, אתם יכולות לכתוב שם מתחת לצילום, כי זה כמה מילים, אומר רש"י, עיקרה של תורה שיהיה עמה תשובה ומעשים טובים. זה מה שאומר רש"י. מה הכוונה? את לומדת תורה לא בשביל להיות ידענית, לא בשביל להיות חכמה, לא בשביל לחדד את השכל שלך. להגיד עוד פעם את רש"י? כן. עיקרה של תורה שיהיה עמה תשובה ומעשים טובים. מיטב, בואי תתקרבי אלינו. טוב, מסכימה? יש פה דף גם. מה רש"י אומר בקיצור, זה שאת לומדת תורה, זה לא בשביל ידע, זה לא בשביל חידוד השכל, זה לא בשביל שתוכלי להגיד שאת יודעת יותר מאחרים, זה רק בשביל שהחיים שלנו ישתנו, שנצמח, שנגדל, שנתעדן, נהיה עם מודעות לאיך אנחנו מובילים את החיים. תורה זה לא דומה לשום לימוד אחר. תורה זה שזה ייגע בחיים וישנה את החיים. בסדר, כל אחד בקצב שלו, בדרך שלו, הכל בסדר. תעביר למיטב. אבל זה לא סתם לימוד תורה. זה הכל בשביל המעשים. בסדר, זה הכל בשביל שאנחנו נהיה אנשים יותר טובים, יותר עדינים, יותר חושבים על הכלל, יותר עסוקים בזה. זה בשביל זה אנחנו לומדים תורה. עכשיו הגמרא ממשיכה, תקשיבו טוב, שלא יהיה אדם קורא ושונה, קורא ושונה, אתם כבר יודעות מה זה קורא ושונה, ובועט באביו ובאמו או ברבו או במי שגדול ממנו בחוכמה ובמניין, שנאמר בתהילים, אני רואה שזה לא כתוב לכם את זה בדף, אז אני מקריאה לכם את זה. אתם לא צריכות לכתוב, אני אגיד את זה במילים שלי בקצרה. כתוב בתהילים, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. מכירות את הפסוק הזה? זאת מי כשילדים קטנים אומרים את זה. אז הגמרא אומרת, לא כתוב שכל טוב לכל עומדיהם. לא, זה לא מה שכתוב בפסוק. כתוב שכל טוב לכל עושיהם. את לא מקבלת שכל טוב בגלל שאת לומדת. לא כתוב שכל טוב לכל עומדיהם, לא, ממש לא. כתוב שכל טוב לכל עושיהם. בסדר? אז אומרת הגמרא, כל עניינו של לימוד התורה זה כדי שנעשה, כדי שאנחנו נתקדם, שאנחנו נשתנה, כדי שאנחנו נצמח. בתוך זה אומרת הגמרא, שלא יהיה אדם קורא ושונה, ובועט באביו ובאמו וברבו. בסדר? על זה אנחנו רוצות ללמוד. מה הכוונה קורא ושונה ובועט באבא ואמא? בסדר? כן. מה זאת אומרת? זה בשביל עצמך. אבל מה זה בשביל הדעת? מה המטרה? תסבירי לי. את יודעת ואז מה? כלום, זה כמו שלמדת לשון ומתמטיקה ומדעים והיסטוריה?
ברור שאם אני אלמד את התורה, זה גם אידיאלי.
כן. אז זה הכוונה. נכון, אבל למה את רוצה לדעת אותה? את רוצה לדעת אותה סתם כי את סקרנית, או את רוצה לדעת אותה כי את אומרת, וואלה, זה משהו מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי. אני לא חושבת שכל משפט שלמדת, אופס, נית מישהי אחרת. אבל את לומדת ואת מבינה שהלימוד הזה הוא לא לימוד חיצוני. הוא לימוד שבסוף, כן, זה הכוונה. נכון, אבל זה נראה לי, זה נראה לי מחובר, את מבינה? זה גם אם את רוצה ללמוד את התורה, בסדר? ללמוד את התורה, אז בסוף אני חושבת שגם כשלומדים תורה, לא יודעת, יש הרגשה אחרת. מבינה מה אני אומרת? אפילו אם זה לא עכשיו השפיע באופן פשוט וישיר על משהו. אני לא יודעת, זה משהו נוגע בלב. זה משהו, בסדר? כאילו זה לימוד אחר מכל הלימודים. ואני חזק את מה שאמרת, כתוב עיקרה של תורה. בסדר? עיקרה של תורה. יכול להיות שיש דברים שאדם ילמד וזה לא יגיע לשם. לא. אבל בסוף אנחנו לומדים את עצמנו. טוב, אז איך מגיעים לאבא ואמא? בואו נראה. אז הרב אומר כך, טבע החוכמה הוא להרים את האדם למעלה יותר גדולה מהאמונה לבדה בלא חוכמה. בסדר? אז בואו נסביר את המשפט הזה. אנחנו מאמינים בני מאמינים. מכירות את המשפט הזה? זה לא שיר. כתוב בחז"ל שישראל הם מאמינים בני מאמינים. איפה זה התחיל? זה התחיל בחברון. באברהם, יצחק ויעקב, מי שבא ללמוד תורה בחברון, הכי חכמה בעולם. לא כל אחת מרגישה את זה בלב שלה. מי שזוכה מרגישה את זה בלב. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, האמונה זה תכונה טבעית, גנטית, שקיימת בתוכנו. ממי ירשנו אותה? ירשנו אותה מאברהם, יצחק ויעקב. אנחנו לא צריכים להלביש אותה על עצמנו, אנחנו צריכים לגלות אותה. אתם יודעות שכישרון שיש באדם, זה לא מספיק שיש לו כישרון. בסדר, יכול להיות ילד שהוא מאוד מאוד מוכשר בנגינה, הוא אף פעם לא ראה פסנתר, הוא אף פעם לא ראה גיטרה, הוא אף פעם לא ראה חלילית, ואין לו שמץ של מושג שיש לו כישרון מוזיקלי. וגם אם הוא יודע שיש לו, הוא צריך לאמן את השריר הזה, הוא צריך להפעיל את הכוחות כדי לגלות את הכישרון. אז הרב קודם כל אומר לנו, תקשיבו, אתן מאמינות, בני מאמינות. יש בתוכך תכונה של אמונה, אבל כדי להעצים את תכונת האמונה, כדי לגלות אותה יותר, כדי לחיות אותה יותר, צריך ללמוד. זה מה שהרב אומר, שאם נלמד דרך השכל, החוכמה הרב קורא לזה, עיקרי אמונה, מה זו האמונה, איך האמונה שייכת לחיים שלי, אז נפתח את האמונה למדרגה חדשה, למדרגה הרבה הרבה יותר עליונה. אז האמונה היא תהיה הרבה הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר משמעותית בחיים שלנו. וזה ככה בכל כישרון, בסדר? זה לא רק ביחס לאמונה, זה ביחס לכל כישרון. תעבירו לאביטל דווקא. הוא מיותר בה? הנה. יש לה? תודה. עכשיו תקשיבו טוב, כי מה שהרב אומר עכשיו זה דברים כלליים מאוד חשובים. אומר הרב, הוא משפט כל כישרון, שיש איזה כישרון טבעי קודם לו, שהוא למטה ממנו. אז כל זמן שלא הגיע זמן הכישרון היותר נעלה לשמש, מתחזק בו הכישרון השפל. תקשיבו טוב, בסדר? נניח שלילד יש כישרון לצייר, בסדר? וכל פעם כשהוא לוקח דף וצבעים, הוא מצייר ויוצאים לו ציורים יפים בשביל הגיל שלו. ואבא ואמא נורא מתלהבים ומדביקים את הציור שלו על המקרר, נכון? וכולם אומרים לו, וואו, איזה יופי, איזה מקסים. זה, קורא לזה הרב כישרון טבעי. בסדר, ילדה שיודעת לרקוד מאוד יפה. מישהו שיודע לכתוב שירים מאוד יפה. בסדר, כל כישרון. קודם כל יש בו צד טבעי, ואם אתה חי במקום בריא, אם הילד חי במקום בריא, אז הוא מגלה את זה בעצמו, נכון? הוא מגלה שיש לו משהו מהכישרון הזה בתוכו, והוא מופיע את זה. אבל אומר הרב, אבל כיוון שהגיע זמן הכישרון היותר נעלה, לבד יתרונו ימלא גם כן מקום הכישרון השפל. אז בואו נסביר, בסדר? אז הילד החמוד הזה, אבא ואמא נורא נורא מתלהבים שהוא יודע לצייר, וכבר כל המקרר מלא בציורים, ואז הם אומרים, בוא נשלח אותו לחוג לציור. כי אם נשלח אותו לחוג לציור, הציורים שלו יהיו יותר משובחים, נכון? כי המורה תדע לצייר, תדע ללמד אותו איך באמת מציירים, באיזה צבעים צריך להשתמש, איך מציירים דבר כזה, איך מציירים דבר אחר. ואז הוא הולך לחוג, ואז הוא מסתכל על הציורים הקודמים, ומה אומר לעצמו? בוא נוריד מהמקרר את הציורים הקודמים, ובוא נתלה על המקרר את הציורים החדשים. עכשיו, מה קרה? מצד אחד, אומר הרב, הוא קיבל כלים חדשים, הוא למד דברים חדשים, דברים שהוא לא ידע בכלל. אז מצד אחד הציורים הרבה הרבה יותר יפים. אבל מה קרה מצד שני? משהו בטבעיות כבר לא כזה. כשהוא צייר באופן טבעי, הוא לקח את הצבע, הוא לא חשב שום דבר. הוא פשוט נתן לזה לזרום איך שהוא הרגיש. בסדר? ברגע שהוא התחיל ללמוד מה קורה לטבעיות, הטבעיות נחלשת, הוא מתחיל להיזהר, הוא לוקח את הצבע ואומר, רגע, מה המורה אמרה בשיעור? איך מציירים את זה? איך עושים פרופורציות? איך עושים צל? איך פרצוף הוא נראה נכון מבחינה של פרופורציה? איך הוא יראה מדויק? אז מה קורה לידיים האלה שמנסות לצייר? הן כבר לא מציירות בטבעיות. הן חושבות, הן מערבות את השכל. הן מערבות את השכל, הוא אומר לעצמו, רגע, המורה אמרה ככה, המורה אמרה ככה, זה כבר לא טבעי. ככה זה בכל כישרון. יש קודם כל את הנטייה הטבעית, ואז אתה זורם, אתה חי, אתה בפשטות, ואתה בטבעיות, ואתה שמח, ואתה אומר, וואלה, זה אני, זה זורם בתוכי, הכל טוב, איזה כיף לי. איך שאנחנו מכניסים את השכל לתוך הסיפור, השכל עוצר את הטבעיות, וכל פעם מחדש השכל שואל את עצמו, זה נכון? ככה עושים את זה? אחרת עושים את זה? וזה כבר משהו אחר. מה אתם אומרות? כדאי שהוא ילך לחוג או לא כדאי שהוא ילך לחוג? כדאי. כן, למה כדאי? כי בסוף הציורים שהוא יצייר, הם יהיו הרבה יותר משובחים. אבל זה קצת צובט בלב, נכון? זה קצת צובט בלב, כי משהו... נברר. שאלה טובה, תשאירי את השאלה, בסדר? אז אתם מבינות, זה משל, בסדר, זה משל, אבל זה אמיתי לכל כישרון. זה אמיתי לכל כישרון. עד שלא עצרנו אותו, עד שלא הכנסנו אותו לתוך מסגרת כזאת שאומרת לו, תקשיב, אבל בעצם זה ככה, אז הוא בסבבה. אז הוא בטוב. בשנייה שהכנסנו את השכל לחיים שלנו, השכל עוצר את הטבע וגורם לו לשאול שאלות, וגורם לו להתחבט, וגורם לו להקשיב לדברים שאולי באופן טבעי הוא לא היה מקשיב להם. בסדר? זה דבר חשוב, תזכרו את זה בלי קשר לפסקה הזאת בכלל. בסדר? זה דבר חשוב בחיים ובמציאות. עכשיו הרב ייתן דוגמה אחרת, בסדר? מצינו למשל, כל זמן שהילד קטן ינעלהו טבעו כטבע בעלי חיים, שלא לאכול יותר מדי. אוי, בדיוק דיברנו על דיאטה. אבל כיוון שנתעוררו בו הכוחות השכליים, מסתלקת שמירת הטבע וצריך שמירה שכלית. תקשיבו איזה דוגמה מדהימה. בסדר? תינוק קטן שנולד. הוא יונק מאמא שלו. איך הוא יודע כמה לינוק? אין לה בקבוק שכתוב, עכשיו התינוק שלך ינק 60 סיסי, כלום. מאיפה היא יודעת כמה זמן להניק? יש לתינוק אינסטינקט טבעי שהוא יודע מתי, זה פלא מטורף. הוא יודע מתי הוא צריך להפסיק לינוק. ואז הוא מפסיק כשהוא לא רעב. מה? כן, זה פלא שכזה. הוא מפסיק להיות רעב, הוא מפסיק לנוק, זהו, נגמר. מה קורה? איזה מהמם זה נכון? איזה בסה שאין לנו את זה נכון? באמת. אם זה היה ככה, זה באמת לא קשור לשיעור שאני מלמדת, אם זה היה ככה, זה היה הכי כיף. למה? כי היינו אוכלים רק מה שהגוף שלנו צריך. היינו מרגישים את זה באופן טבעי פשוט. לא היית מכניסה עיגול של מלפפון יותר ממה שאת צריכה. זה מהמם. אומר הרב, בשנייה שמתחיל להיות לילד שכל, בסדר, הוא גדל קצת, בסדר? בשנייה שמתחיל להיות לילד שכל, באותו רגע שיש שכל, מה קורה? האינסטינקט הטבעי נחלש, נעלם, אין. עכשיו, נגיד בסוגריים, בסדר? כל בעלי החיים אין להם שכל. כל בעלי החיים לא אוכלים יותר ממה שהם צריכים. אין דבר כזה אריה שיכנס לסופר ויקנה גבינה צהובה וממרח שוקולד וחמת בוטנים. אין כזה דבר. למה? בגלל שאריה אוכל רק כשהוא רעב. יש לו אינסטינקט טבעי, הוא רואה זברה, כשהוא רעב הוא יטרוף אותה, כשהוא לא רעב הוא לא יעשה לה כלום. אין לו דבר כזה שאחרי שהוא שבע הוא מבקש לאכול מנה אחרונה. ממש לא. הוא בכלל לא רוצה מנה אחרונה. זה לא מעניין אותו מנה אחרונה. הוא אוכל רק מה שהוא חייב, רק מה שמתאים לקיבה שלו. איך ג'ירפה יודעת לאכול עלים של עץ ולא לאכול מן החי? איך זברה אוכלת רק דשא והיא לא אוכלת אני לא יודעת מה? ככה אלוקים ברא. כל בעלי החיים חיים על פי אינסטינקט מדויק, ולעולם הם לא, לעולם לא תיחף להם הבטן. בסה. לעולם לא. לעולם הם לא יאכלו חמצוצים, הם אפילו לא יתקרבו לזה, זה לא ייראה להם אוכל בכלל. ודי לחכים הברמיזה. אני לא ממשיכה לדבר על זה, כי אני צריכה שתגמרו את זה. אני לא רוצה להגיד בדיוק באיזה גיל בדיוק, בסדר? אולי אחרי גיל שנתיים, שלוש, בסדר? מתחיל להיות לו שכן, באזור גיל שנתיים. עכשיו תקשיבו לסוף ההגדרה. ברגע שיש שכל, האינסטינקט נחלש ומתחילה הבחירה. ברגע שיש שכל, את יכולה לבחור. האם את בוחרת בטוב? האם את בוחרת ברע? האפשרות שלך לבחור ברע היא בדיוק אותה אפשרות שלך לבחור בטוב. אותו דבר בדיוק. הטוב והרע מולך, ואת יכולה לאכול מלא חמצוצים ושוקולדים, וגם דברים הרבה יותר גרועים מזה. אין אינסטינקט טבעי. זהו, נעלמה הטבעיות. עכשיו בוא נראה מה יגיד על זה הרב. על כן צריך להיזהר שימלא השכל חסרון הטבע גם כן, שאם לא ימלא תעודה תפקיד הטבע, אז יישפל במדרגתו למטה מערך בעלי חיים שמתנהלים על פי הטבע. אומר הרב, צריך להיזהר. צריך להיזהר כשהאינסטינקטים שלנו כל כך חלושים. וצריך להסביר לעצמנו שזה לא כזה פשוט, אתה לא יכול לאכול כל מה שבא לך. אתה לא יכול לחטוף כל מה שבא לך. אז שוב, לפעמים הבטן עוזרת, נכון? לפעמים היא מתחילה לכאוב, ואז אתה מבין, רגע, זה לא שלי. אבל הטכנולוגיה כל כך, כל כך, כל כך מפותחת, שהיא מייצרת הרבה הרבה דברים, שבאמת הם מזיקים לגוף. ואם אדם לא יגיד לעצמו, אומר הרב, אם אדם לא יגיד לעצמו, רגע, בוא נזכר, שפעם היינו טבעיים, פעם היה לנו אינסטינקט, כלומר, לא לבוז לאינסטינקט, בגלל שעכשיו אנחנו שכליים, עכשיו אנחנו רציניים, עכשיו אנחנו מבינים. לא. יש משהו חשוב באינסטינקט הטבעי הזה שידע להגיד. עכשיו די, עכשיו לא אוכלים. זה לא קשור, לא צריך בכלל את זה עכשיו. אחרת אומר הרב, אנחנו באמת יותר גרועים מבעלי חיים, אמרנו. בעל חיים לא יאכל בכלל. ואנחנו אוכלים ואוכלים 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 ואוכלים. ושוב, הטכנולוגיה באמת מקשה על זה. פעם לא היו סופרים, אתם יודעות, פעם היה מקולת. מה מכרו במקולת? לחם, חלב, גבינה, ביצים. כשהייתי ילדה, הייתה מקולת קטנה ליד הבית, ואתם יודעות שעשו חשבון, היה חתיכות נייר קטנות כאלה, והוא כתב בעיפרון את המחירים, והוא עשה ועוד ועוד וקו, וככה שילמנו. ואני לא כזאת זקנה, כן? אני זקנה, אבל לא כזאת. ואז פעם אחת הביאו לבן בצבע ורוד. וואו, לא האמנו למראה עינינו. כן? לא האמנו. כן, משהו שכזה. אמרנו, איך יכול להיות שיש כזה דבר? כמה צבעים יש היום לכל המעדנים? אין לי מושג. כמה צורות יש לכל המעדנים? כמה שמות יש לכל המעדנים, זה באמת קשה, לא, זה באמת ניסיון הרבה יותר קשה. לפעמים דורות של שפע, זה ניסיונות הרבה יותר קשים מדורות של עוני, כי דורות של עוני אתה מודה על מה שיש ושמח בחלקך, ובדורות של שפע אתה לא יודע מה לעשות מרוב ששופכים עליך מכל הכיוונים. ואז אומר הרב, אדם יכול לחיות במדרגה יותר נמוכה מבעלי חיים. אומר הרב, תקשיבו טוב, דבר זה נמצא גם כן באמונה. מחמלת השם על יצוריו להנחותם בדרך חיים הטובה להם לעולם, לתקן מצבם המוסרי לאור באור החיים. אומר הרב, גם ככה זה באמונה. אנחנו נולדים עם כישרון טבעי של אמונה. ילד קטן שלא מקלקלים אותו חלילה, שחי חיים פשוטים, פשוטים. הוא מאמין בטוב, כן? דיברנו על זה. בבין 5 למקרא, הוא מאמין בטוב, למה? כי זאת האמת של העולם. הוא מאמין בריבונו של עולם, למה? כי זה האמת, זה פשוט לא. זה אינסטינקט טבעי של אמונה שקיים בתוכו, זה שלו, אין לו שאלות. ואם יש רע, אז ברור שצריך למגר את הרע ולהילחם ברע, נכון? כן. מצוין, מעולה. נכון, 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 זה מהמם, זה מהמם, נכון. פרץ בדיוק אמר, פרץ קרוי על שם סבא של מאיר. סבא של מאיר קראו לו הרב פרץ מימון, גם לפרץ קוראים פרץ מימון. הוא נקרא על שמו, והוא היה תלמיד חכם ממש ממש גדול. אז הם שמעו שהוא מדבר עם חנה ואומר לחנה, אחרי שאבא שלי נפטר, אז הוא אומר, סבא אברהם וסבא פרץ נפגשו עכשיו בעולם הבא, והם אומרים אחד לשני, איזה כיף לנו שלשנינו יש נין כזה חמוד שקוראים לו פרץ מימון. זה מה שהוא דמיין על העולם הבא, פשוט. כן, פשוט. לא, זה מה שם האור סיפרה. הם פשוט, הם רואים את זה, א', זה האמת.
הם אומרים כאילו, אנחנו עצובים, אבל אין...
כן, כן, וזה גם באמת האמת. זה האמת, אבל אנחנו עסוקים במורכבות של העולם הזה, והם חיים את הטוב של העולם הזה. הוא שמח שהם נפגשו, הוא שמח...
זה הטוב שזה כאילו, שזה הטוב שאנחנו נלמדים, וזה פשוט
חסים. אז רגע, אנחנו נלמד על זה. זה אנחנו נלמד על זה, כן. בדיוק זה, על זה בדיוק הרב מדבר.
לא, גם ילד בן 10 הוא עדיין תמיד.
נכון, יש גם, נכון, שוב, זה גם תלוי איפה הם גדלים. כן, נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. אז דוגמה מקסימה ונכונה, וזה באמת ככה, זה מאוד פשוט להם. הטוב הוא טוב, והטוב הוא הכי מתוק בעולם, ומרגישים את זה, ומחולמים עליו, ומדברים על זה, הכל מאוד מאוד פשוט. אז תקשיבו מה הרב אומר, על כן כל זמן שהאדם הוא קטן, שאז אין לו שלמות אחרת שתנעלהו, כי אם האמונה, שילד קטן הוא מאמין, הוא כולו מעלה באמונה, בטוב, בטום, אז האמונה חזקה בנפשו, בהוריו וברבו ובכל מי שגדול ממנו, ואינו מוצא בנפשו שום התנגדות. אני נזכרת שכשהיינו גרים, כשחנן נלמד במרכז הרב לפני אלפי שנים, והבנים הגדולים שלי, שהיום הם בני 30 ו-30 והיו ילדים קטנים, היינו חוזרים מהתפילה בישיבת בליל שבת ממרכז הרב, ואז הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, היה חוזר עם כל הפמליה שלו מהבית כנסת שלו, והוא היה לובש מלבוש כזה, כמו של הרבנים הראשיים, כזה בצבע תכלת כזה וכותונת ארוכה, הם היו בטוחים שהוא מרדכי היהודי, בטוחים, וכל פעם, דרך אגב השם שלו זה הרב מרדכי, אבל המלבוש, והם היו רצים כזה ורוצים שהרב יברך אותם ולנשק לו את היד, כאילו רק ראו, רק, אתה לא יודע כאילו מי, אתה לא יודע, זה תמימות של ילדים, זה תום כזה שהוא כזה, כאילו ממיס לך את הלב. אז הרב אומר שהתום הזה גורם להם קודם כל, אבא ואמא זה הכל. אבא ואמא זה האמת, אבא ואמא זה הטוב, אבא ואמא כל מה שהם אומרים, ברור, כאילו אין דבר כזה לא להקשיב לאבא ואמא. ואותו דבר כשהרב מדבר על רבו, רבו הם מתכוונים למי שמלמד אותם בתלמוד תורה, לגננות שמספרות להם את הסיפורים מהתורה, כאילו מבחינתם זה פשוט לא יכול להיות משהו אחר. לכן גם ילד קטן, ילד קטן, אני רואה את זה הרבה פעמים, מביאים אלינו, באים ילדים קטנים כדי שחנני יגזור להם טלטל. לא יודעת מאיפה המנהג הזה, אבל לא חשוב. והם באים והם כל כך מתרגשים שקנו להם ציצית, ושמספרים אותם, ושנותנים להם כיפה, כאילו הם לפעמים לא מדברים עליו התרגשות, כן? אחר כך בגיל 16 אתה רב איתו, כאילו, אתה זוכר שיש דבר כזה שקוראים לו ציצית? תכף נדבר על זה. אבל כשהם קטנים זה הכל כזה פשוט, כזאת שמחה, כזאת התרגשות, כל מצווה קטנה, איך הם מברכים? לא מברכים בכזאת השתדלות, הכל פשוט, פשוט. כך אבא ואמא מתנהגים, מה זאת אומרת? אין על זה שאלות, אין על זה מחלוקות, הכל, 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 בשמחה, באהבה, בכיף. ככה זה ילדים קטנים. אומר הרב, עכשיו אני קצת אצייר אתכם, אבל כשמתגדל ושכלו נגמר, שכלו נגמר הכוונה שהוא התפתח, בסדר, לא נגמר, התחסל הפוך, השכל התייצב, השכל שלם, אומר הרב, אז כבר יש לו מגן יותר גדול הערך, שיכול להשתלם בשכלו, להכיר ערך האמיתיות וערכה של אמיתת האמונה בכלל. מה אמרנו בהתחלה? על הכישרון, שבהתחלה הוא טבעי, אבל אחר כך מפתחים אותו בשכל. אומר הרב, שגם באמונה, כשהשכל מתחיל להיות מאוד מרכזי בחיים, אז מתחילים ללמוד אמונה, מתחילים לברר, רוצים, לא, אף אחד לא רוצה שהילד הקטן יישאר ילד קטן, נכון? בסוף דיברנו על זה, כשדיברנו על גיל 5 וגיל 10, בסוף המציאות היא הרבה יותר מורכבת, וצריך לברר דברים, וצריך לחקור, וצריך, קיצר, זה לא כזה פשוט. אומר הרב, אז אם לא יבין לערוך מערכת שכלו, שכל הדברים הטובים שהאמונה הטבעית הייתה מדריכתו בטבע, ידריך עצמו בדרך האמונה השכלית, ומהם השמיעה הראויה והכבוד אשר יעתה להורים ומורים ולמי שגדול ממנו, כיוון שתכלית חוכמה היא תשובה ומעשים טובים, וכיוון שתכליתה היא תשובה, היינו ללכת בדרך יותר נשגב ממה שהלך בדרך האמונה בלא החוכמה, שהיא אמונת הילדות. אם כן, החובה העיקרית היא לשמור את כל הדברים הטובים שהאמונה משמרתם בטבע, גם בלא חוכמה, סליחה על העריכות, לשומרם אתה עם כוח החוכמה המצורף לאמונה. מה אומר הרב? הרב אומר שכשילד נהיה גדול, הוא כבר לא מקבל בכזאת תמימות את מה שאבא ואמא אמרו. וכשילד נהיה גדול, הוא אומר הרבה פעמים לעצמו, סליחה, אני רוצה לברר לבד. אני רוצה לשאול את עצמי את השאלות. אני רוצה לחקור לבד חקירות. ובכלל מי אמר שזה נכון? ובכלל מי אמר שזה אמיתי? ובכלל מי אמר שזה מתאים לי? ואולי אני בכלל לא רוצה להיות כזה? בסדר, זה לא חייב לקרות בגיל 6 ו-10, אבל זה קורה. עכשיו, זה חשוב שילד יבחר בתורה, כי הוא רוצה בתורה. זה חשוב שהוא ירגיש שהתורה היא החיים שלו, לא בגלל שקפו עליו את זה, או בגלל שגידלו אותו ככה, או בגלל שהכריחו אותו. לא, זה מאוד מאוד חשוב שהתורה תהיה בבחירתו. אבל יש חשש גדול. מה החשש הגדול? שכשהוא בוחר בעצמו, מה הוא יעשה? הוא יבעט באבא ואמא. למה הוא יבעט באבא ואמא? יש כל מיני סיבות לזה. לפעמים הוא יגיד, בכלל מה אבא ואמא האלה יודעים? מה, סתם, בקושי הם יודעים משהו, בקושי הם למדו משהו, בסדר, גידלו אותי בהתחלה, אני יודע הרבה יותר טוב מהם. לפעמים בגלל שהוא רוצה להרגיש שהכל, הכל, הכל הוא בחר לבד, אז הוא דוחק את אבא ואמא לפינה. אומר הרב, תקשיבו טוב, יכול להיות שבשנת מדרשה את לומדת מלא תורה, ואת לומדת מתלמידי חכמים, ואבא ואמא לא פגשו בחיים שלהם את התלמידי חכמים האלה, ולא שומעו בחיים שלהם שיעורים כאלה, ומה בכלל הבבים המבינים, אחרי שאני מבינה, כבר למדתי חצי שנה תורה, וואלה, חבל על הזמן. אומר הרב, מי ששוכח שהכל מתחיל בבסיס של האמונה הטבעית, וכל מה שאת צומחת בשנה הזאת וגדלה ואוספת ידע ומתקדמת מזה וצומחת ובונה, באמת את בונה עולם רוחני אמוני עשיר מאוד, זה נכון. ואת פוגשת תלמידי חכמים ואת שומעת שיעור שלהם יום אחרי יום, ואת משקיעה בתורה ואת קונה את התורה, וברור, ברור, ברור שאת בונה בתוכך מדרגה של אמונה מדהימה. מי שישכח את אבא ואמא, מי שלא יבין שהכל מתחיל באבא ואמא, ולא משנה איזה אמונה תמימה אבא ואמא הורישו לך בראשית דרכך, זה לא משנה, מי שיבעט באבא ואמא הוא מפספס הכל, הוא לא מבין שום דבר. אם ריבונו של עולם היה רוצה שהכל יהיה בשכל, אז לא היה שלב בחיים שהוא בלי שכל. אם ריבונו של עולם לא היה רוצה שיהיה לנו גם את האינסטינקט הטבעי של האמונה, אז לא היה את השלב הזה. היינו ישר נולדים עם שכל, עם הבנה, לא היה בכלל את השלבים של הינקות, לא היה בכלל את השלבים של הילדות, מיד היינו מבוגרים. לא, זה לא הולך ככה. האמונה הטבעית שאת ינקת בשנים הראשונות בבית שלך, אומר הרב, אי אפשר בלעדיה, הכל צמח משם. ומי שמרגיש שהוא נורא חכם והוא יודע המון והוא יכול ללמד, להעביר שיעורים להורים שלו, הוא מפספס את הכל, הוא לא מבין שום דבר. הכל התחיל באבא ואמא, הכל התחיל שם. וזה מה שהגמרא אומרת בהתחלה, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. אנחנו לא לומדות בשביל להיות חכמות, מתנשאות, מבינות יותר מכולם. מי בכלל מבין את מה שאני מבינה? אף אחד לא מתקרב בכלל למה שאני יודעת. זה לא הסיפור. תכלית חוכמה ותשובה ומעשים טובים. זה שנתעדן, זה שנהיה יותר ענבות, שנהיה יותר עדינות, שנהיה יותר מכילות, שנהיה יותר מעריכות את מה שקיבלנו כל חיינו מאבא ואמא. ולא הפוך. זה לא תורה. זה לא תורה להגיע הביתה לליל הסדר ולהגיד, איזה בסה. אם הייתי בליל הסדר בשולחן של הרב קוק, אז זה היה ליל הסדר. לא. אף אחד לא צריך להיות בליל הסדר בשולחן של הרב קוק. ממש לא. כבר אמרו לכם את זה? לא ידעתי. זה בכלל לא הסיפור. זה בכלל לא העניין. את בכלל לא צריכה לחפש בליל הסדר איזה משהו, איזה מלאכים שירדו מהשמיים לכבודך. זה לא הסיפור. הסיפור זה לדעת להקשיב לאבא ואימא בלילה הזה. זה סיפורו של ליל הסדר, זה כל המצווה של ליל הסדר. והגדת לבינך, אתה צריך, האבא צריך לדבר אל הבן והבן צריך להקשיב לאבא. והרב אומר, מי שבועט באביו ובאמו, זה לא קשור רק לליל הסדר, זה קשור לאיך אני חוזרת הביתה. אני חוזרת הביתה עכשיו לחודש ימים, לפעמים אמא שלי תבקש ממני לעשות דברים מעצבנים. ככה זה אמאות. אם אתם לא מאמינות, תסתכלו עליי. אמאות הן מעצבנות לפעמים. אין מה לעשות. השאלה אם המבט על אמא זה מבט מלמעלה, או המבט על אמא הוא מבט מלמטה, בכבוד, באהבה, ובענבה, ולתת מקום לאמא הזאת שגידלה אותי ודאגה לי, וקמה בשבילי בלילה. וחיבקה אותי כשהיה לי עצוב, ונתנה לי כל מה שהיא יכלה לתת. אז היא לא יודעת מה את לומד במדרשה, אז מה קרה? אז היא לא יודעת, בסדר. זה לא כל הסיפור. אומר הרב, וזהו שלא יהיה אדם קורא ושונה, ועל ידי מה שרואה את עצמו מבין לעצמו, מה זה חכם? יבעוט באביו ובאמו וברבו. כן, ברבו זה מי שלימד אותו פעם תורה. כי לא ימצא טבע ההכנעה והכבוד לאביו ולאמו ולרבו בחוכמה כדרך שמצאם באמונה הפשוטה. נכון? את לא תתחזקי עכשיו לקראת חג הפסח במה שהגננת ברכה לימדה אותך בגן, נכון? בסוף, מה שהגננת ברכה לימדה אותך בגן, זה לא בדיוק מה שממלא אותך עכשיו, אבל אז זה היה מאוד מאוד משמעותי, זה בנה בתוכך אמונה תמימה, טבעית, שמתאימה לך, ומשם הכל המשיך לצמוח. כמה מלמדי תינוקות זה אנשים מיוחדים, משמעותיים. אתם יודעות שכתוב שכשמביאים ילד לתלמוד תורה בפעם הראשונה, אז נותנים לו, נכון, ללקק אותיות עם דבש. אני חושבת שמי שמלמד תינוקות הוא באמת מרגיש שהאותיות של התורה מתוקות. האיש שמלמד, לא רק הילד, זה אנשים מיוחדים מיוחדים שמצליחים להעביר את האמונה התמימה הזאת דרך האותיות של התורה, זה באמת מתוק להם, וכמה זה חשוב. אז בטח שהם לא מלמדים לפני פסח אורות הקודש ומערל בגבורות השם, ברוך השם שהם לא מלמדים את זה, אבל לדעת כמה זה משמעותי מה שלימדו אותנו אז, איך שהפגישו אותנו אז עם הדברים, עם האמונה, חיברו אותנו על האמונה הטבעית שלנו, וככה זה היה צריך להיות. אומר הרב, אסור, אסור, אסור להתבלבל. בלי האמונה הטבעית לא היינו מצליחים לפתח את האמונה השכלית כראוי. כמה טוב שגדלנו אצל אבא ואמא שלנו, כמה טוב מה שהם נתנו לנו. וזה שהגעת בסוף למדרשת שירת חברון, גם אם את לא מבינה איך זה קשור, זה קשור גם לאבא ואמא. אומר הרב, אם יאבד את הטוב שהאמונה העניקה לו, יישאר חסר מכל תכלית. אם נשכח את הרגעים הראשוניים האלה שקיבלנו מאבא ואמא, אז זה לא שווה כלום. זה לא שווה כלום שתדעי אורות הקודש, ושתדעי גבורות השם, ושתצטטי בהגדה של פסח דברים מעולת ראיה. זה לא, זה לא, זה, זה לא קשור. כי אם הייתה תכלית רק הידיעה לבדה, אז לא היה צורך לאמצעים של טבע, כי על הידיעה שכל מספיק. אם לא היינו צריכים את האמונה, אם לא הייתה האמונה הטבעית, זה הכל שכל. זה לא, החיים שלנו זה לא רק הידיעות. ריבונו של עולם לא בוחן אותנו אם אנחנו יודעים הרבה או לא יודעים הרבה, זה לא המבחן. המבחן זה אם אנחנו עושים, אם אנחנו חיים. אבל הלא צריך לידיעה צירוף מעשים טובים, והמעשים הם ההולכים על ידי כלי הגוף ומידות טבעיות. כלי הגוף ומידות טבעיות זה האם כל בוקר בבין הזמנים תתעוררי עם חיוך ותתני לאמא חיבוק ותנקי את הארונות של המטבח, למרות שזה מה זה מעצבן, ויהיה יום אחד שלא תוכלי לצאת לטיולים חברות כי אמא ביקשה שתישארי, ועוד כל מיני דברים. לא ניתן את כל הדוגמאות שבעולם. אבל זה המבחן, אומר הרב, זה המבחן. לא שתבואי ותגידי איזה בסה, עכשיו הייתי יכולה שבועיים ללמוד במדרשה, ואני צריכה לקרצף רצפות ולנקות קיריים, איזה מבאס זה. לא, זה לא זה. זה כלי הגוף ומידות טבעיות. איך התורה מתגלה? איך בחודש הזה נתנהג? איך נדבר? איך נקשיב? איך ניתן מקום? איך נעזור? זה המבחן. זה תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. ולא אם אני אגיע עם פקע למלאה בסיכומים של שיעורים, פסח, איזה חג, חג החירות. אם נהיה עם חירות מהקטנות שלנו, מהשטחיות שלנו, מהרדידות שלנו, מהקנאה והתאווה והכבוד שלנו, זה המבחן. מה את שואלת? מה? זה שאת, מה? לא, לא, זה יכול. זה מה זה על המלח? נכון, זה בכלל לא. זה. לא. אז אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם לא צריכות להגיד לאבא ואמא שום דבר. את בבית שלך, תפתחי את השיעורי ההלכה ותעשי מה שכתוב. אסור להגיד לאבא ואמא מה לעשות. אסור. מה לשאול? בדיוק התלבטתי בקשר למלח. לא יודעת איך פתאום, אני מתלבטת על זה, ב-20 שנה האחרונות לא התלבטתי, אבל בדיוק עכשיו התלבטתי. לא. לא, לא, לא. לא. בשביל הבית שלך. סבבה. את יכולה לשאול אותו בלי קשר לשיעור. למה עושה ככה, אבל בלי קשר לשיעור. אנחנו לא מחנכות של אבא ואמא. אתם לומדות לא בשביל אבא ואמא, אתם לומדות בשביל הבית שלך.
לא,
בגלל
ראשון. אז מותר
לנו... אני מציעה שלא לשאול שום דבר, כן. אם יש דבר שהוא סותר את ההלכה, אז את צריכה לשאול תלמיד חכם, מה אני עושה? נראה לי שסיפרתי לכם בהקשר של תלמיד החכמים, לא משנה, אני אגיד את זה בקצרה, שהייתה פעם מישהי בעלת תשובה במדרשה, והיא לא יודע מה לעשות בליל הסדר, כשהיא נוסעת עם המשפחה לסבא וסבתא, כל מיני דברים, היו לה מלא מלא שאלות. אז היא הלכה לרב ליאור, והרב ליאור אמר לה, את עושה ככה וככה וככה, ממש נכנס איתה לפרטי פרטים, ואמר לה, את לא עושה את זה אחרי שאת מתחתנת. אחרי שאת מתחתנת, את עושה את ההלכה. אני מתיר לך משום שלום המשפחה, וזה רק תלמיד חכם גדול יכול גם להגיד מה עושים. מנה, כי זה שאלות מאוד מאוד קשות. אז יש לך שאלה ספציפית, אז בסדר, אז תשאלי תלמיד חכם, מה לעשות? בסדר, נניח יש בעיות עם הבישול, או עם האפייה, או דברים כאלה, בסדר, אז את שואלת באופן אישי תלמיד חכם.
זה לא איזה משהו כאילו בתורך, יכול להיות שסתם מחוסר, כאילו, לא יודע.
אז צריך להיזהר, מה שלא צריך להגיד לאבא ואמא, לא אומרים. גם אם את עומדת מלא חידושים, זה לא העסק שלנו. זה לא העסק שלנו איך הם חיים, זה לא העניין שלנו. שוב אני אומרת, אם יש שאלה ספציפית מורכבת, אז את שואלת תלמיד חכם, איך אני מצליחה להסתדר עם זה. בגדול, אנחנו לא חוזרים הביתה כדי להגיד לאבא ואמא את כל החידושים שלמדנו בשיעור הלכה. הכל תרשמי ותזכרי כשתתחתני. בסדר?
הרבנים?
כן. יופי, כן.
כאילו, נראה לי סיפרת לו גם כמה פעמים, כשאבא שלי התחיל ללמוד ושאבא לי בשיעור א', סתר שלי אז נהיה ממש חבלני. כאילו, אז הוא כבר כזה, עושה סתר הבקוק על הצידה, אז אתה אומר להם הבקוק, ונהיה ממש חבלני, ואבא שלי כולו כאילו מפה. ואז הוא חזר הביתה, וכל שישי זה היה מלכות עם סבא שלי. הוא עמד ככה, וסבא שלי עמד ככה, ומתנגש. ואז אבא שלי כאילו מרגיש את זה לא מתאים, הלך לרב טאו ושאל אותו, והרב טאו ממש התעצבן על אבא שלי, אמר, מי כאילו, סבא שלך לומד, כאילו לומד מלא שנים, אתה לא יכול להגיד לו שום דבר, בבית שלך אתה שותה. וכאילו מה זה שלי אמר, אני הגעתי הביתה כל פעם, כאילו, מה הדברים מצבעות לבד? אמר, זה התורה, והוא פשוט מאז הגיע, שתה.
מקסים.
אני ממש עוד מעט גם לאחים של פעם, אנחנו רואים את
זה. נכון. לא, ממש לכם על מי לסמוך, על אבא שלך. לא, זה לפעמים, זה מדגדג לנו, אנחנו אומרים, איך זה יכול להיות, ואנחנו נתקן את העולם ונשנה את העולם. ובבית של ההורים שלנו, לא, זה לא קשור. נתקן את העולם, אבל לא, אנחנו לא אומרים להם שום דבר. זה שלהם, זה החיים שלהם. אפשר להתפלל, נכון, אפשר להתפלל. שאבא ואמא יותר התקדמו, שאבא ואמא יותר התחברו, אבל לא אומרים מילה, כלום. אני חושבת שזה חלק מהענבה שלנו, להבין? שלהם יש את החיים שלהם, ולנו אין שום 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 אחריות על מה שקורה איתם. קשה, אה? שזה אנחנו למדות את זה, אתם הולכות לחזור לחודש. חתיכת משימה. ברור, תיפגשו, ברור. חד משמעית, אתם חייבות להיפגש. כן. אי אפשר רק את האמונה הטבעית, כי אי אפשר לצמוח באמונה בלי ללמוד. עכשיו, הדורות של הגלות, שהחיים היו מאוד מקובצים. לא היה כוחות חיים, לא היה נטיות, הכל היה מאוד 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 מקובץ. אז הם הסתפקו באמונה תמימה. תראו, הסבתות שלנו, לפחות שלי, הם בכלל לא למדו אמונה. והם היו צדיקות, חבל על הזמן, מה הם היו עושות? אומרות תהילים. כן, אבל זה, לא, אבל זה שייך לדורות של גלות. שלא חיינו כמעט. בקושי לנו כוח להרים את הראש. אז כשאין כמעט חיים, אז מספיק האמונה התמימה הזאת. אנחנו כאילו נשארנו קצת בילדות שלנו, בנפש. אין מקום לפתח, מאף אחד לא חשב, כאילו, מישהו, אבא שלו היה סנדלר, סבא שלו היה סנדלר, סבא של סבא שלו היה סנדלר, הוא גם היה סנדלר. הוא לא הלך לייעוץ והכוון, מה מתאים לי? בין כן, כן. אז אתה לא עסוק בזה. אבל עכשיו זה לא, זה דורות מלאי כוחות. אי אפשר. זה לא שייך. בסדר? כן. זה מה שאמרתי, ברגע שיש שכל, יש בחירה חופשית. זה כתוב בתורה. ברגע שיש בחירה חופשית, הכל פתוח. ואדם יכול להגיע לגאווה גדולה ולהתנשאות גדולה, לא בכוונה. פשוט הוא מסתכל על המציאות והוא אומר, איך זה יכול להיות שההורים שלי לא למדו אף פעם הרב קוק? ואז הוא מסתכל עליהם מלמעלה למטה. וחושב לעצמו, זה לא בכוונה קורה, אבל יש לנו יצרים רעים, זה בדיוק זה. זה מה שהרב אומר. אינסטינקט טבעי זה רק כשאין שכל. בשנייה שיש לך שכל, יש לך יצר הרע. וכשיש יצר הרע, חבל על הזמן.
אבל כל הלימוד זה הפוך מהדבר הזה.
מה הכוונה?
שכל מה שהלימוד הוא הפוך מההסתכלות הזאת. אז איך זה יכול להיות?
לא הבנתי.
מה שלומדים זה הפוך מהסתכלות.
נכון. את לומדת את הטוב, וככל שאת לומדת יותר טוב, אז היצר הרע עובד שעות יותר נוספות. מנסה להפיל אותך. זה כל סיפורו של השכל, שיש בחירה חופשית לגמרי. ואת לא מכירה אנשים גאוותנים? נכון, קשה. אבל אני לא סתם לומד את זה, כי זה להיות חודש בבית ולהצליח להיות כל הזמן בענווה, כל הזמן בהקשבה, וכל הזמן לזכור שזה אבא ואמא שלי ואני זוכה הכל מכוחם, זה קשה. לכן הפסקה הזאת כל כך חשובה לי. לכן ביקשתי שיבואו אני. זה נראה לי משמעותי לחודש הזה. כן.
מה לדבר על המלכים?
כאילו, אני ממש אני מתנדבת, בא לי שכחי שבת, שירים כאלה, זה נקלטה, אחותי שומעת את הארבע, אז מה עושים?
כאילו,
זה גם האחריות של אבא ואמא לחנך את הילדים, לא אותנו. לא אנחנו. את האחים שלנו. את יכולה לבקש ממנה לשיר איתך, את לא יכולה להגיד לה, תקשיבי. יש טקטיקות.
היי, אתה באת לאחורה, אבל...
כן,
אחורה.
טוב, בואו נגמור את הפסקה מסכימות. תקשיבו טוב. על כן צריך מצד השכל. השכל. לשמור מאוד את כל החינוך הטוב שבטבע הישר. על כן מסיים ללומדיהם לא נאמר, שכל טוב לכל. לומדיהם לא נאמר, אלא לעושיהם. לעושים לשמה. היינו לשם קיום בפועל. שאז מוקירו את כל ההדרכה הטבעית שהביאתו לטוב ומתחזק בה ביותר בעזר השכל. אנחנו בשלב של השכל, אומר הרב, אל תשכחי לעולם את השלב הטבעי. אל תשכחי. אל תזלזלי בשלב הטבעי. תדעי שכל מה שקיבלת מאבא ואמא, בלי זה, זה לא שווה כלום. זה כמו עץ בלי שורשים. השורשים זה אבא ואמא, זה מה שאבא ואמא נתנו לנו. בטח שכשהיינו ילדים, נתנו לנו, פיתחו את האמונה הטבעית שלנו. בלי השורשים האלה, אתה תלוש. אתה אחוז בשכל ואתה לא מבין שאתה לא מחובר לכלום. ודווקא הרב אומר, מצד השכל תשמרי את כל החינוך הטוב שבטבע הישר. לא לאבד את זה. אז אנחנו לא נגיד שנלמד במדרשה כמו שלמדנו בגן. ברור שלא. ברור שזה לא שייך, ברור שזה לא קשור. אבל לא לזלזל במה שלמדנו בגן. לדעת שזה היה משמעותי, לא לזלזל במה שאבא ואמא הנחילו לנו כשהיינו קטנים, קטנים, תמימים, פשוטים. ולא לעושים שלא לשמה שאינם רוצים כי אם בשכל לבדו ועוזבים כל דרכי היושר של החינוך הטוב הטבעי שהם הקט הרעה מארסי עמודי המוסר ומפירי יראה ודאי נוח להם שלא נבראו. זה קשה לקרוא את זה. כן, הרב אומר שמי שרוצה בשכל לבדו ועוזב את האמונה התמימה הם הקט הרעה. הרב לא כותב את זה הרבה פעמים. זה תלוש, זה לא תורה. אתה מדמיין שאתה תורה, אבל אתה תלוש. ואין זה כלל מסוג לומדים או עוסקים בתורה ובמצוות שלא לשמה שמהן יבוא לשמה. ששם אנו מדברים בהולכי תום ואינם מכירים מעלה תורה לשמה, יעסקו שלא לשמה כפי הכרתם, אבל כאן אנו מדברים במשחיתים, שבהכרתם נשען את השכל, רוצים לעזוב את כל דרכי יושר זולתו. אז אי אפשר בלי האמונה התמימה, אי אפשר בלי זה. ובאמת... השכל עצמו הטוב באמת יורה שהמצב הטבעי הוא עמוד גדול אל השלמות וראוי לצרפו אל השכל הישר החפץ בצדק באמת ומיישרים שהם ההכנעה להורים ולמורים. שוב, למורים זה אלה שהיו בראשית החיים שלנו, בסדר? וכבוד כל מי שגדול ממנו בחוכמה ובמניין ומהם יעלה אל כבוד גדולי החכמים בדור ובדורות הקודמים, ומהם לעמודי התורה חזל התיאורים, ואז ילך לבטח בדרך החיים והטוב. אתם מבינות מה הרב אומר? שאם תדעי להעריך את מה שקיבלת מאבא ואמא, אז תעריכי באמת גם את התלמידי החכמים הגדולים. אבל אם את לא מעריכה את אבא ואמא, כאילו אם את יוצרת איזה נתק בין האמונה הטבעית לכל התורה הגדולה שאת לומדת עכשיו, אז את לא מבינה, אז את לא באמת מחוברת לתורה. אז לא, אז לא. זה דמיונות. אי אפשר בלי התורה של אבא ואמא. אי אפשר בלי המקום של אבא ואמא. אי אפשר בלי האמונה הטבעית הזאת שאבא ואמא הנחילה לנו. אי אפשר. מי שרוצה לצמוח בתורה, להתקדם בתורה, הוא צריך לדעת שזה השורש. ובלי להבין שזה השורש, אז אתה עבוד. אתה מדמיין, אתה חושב. לכן נראה לי שכשנחזור הביתה בעזרת השם, לא לשכוח את זה. בסדר, יהיו רגעים מורכבים יותר, מורכבים פחות, יהיה רגעים שיהיה נעים, יהיה רגעים שלא נעים, לתת לאבא ואמא את המקום האמיתי שלהם. ורק משם אנחנו נצמח. ורק משם יהיה לנו ליל הסדר שווה. רק משם. בלי זה, זה לא יהיה. זה לא יהיה. ואל תשבי מבואסת כל ליל הסדר ותגידי לעצמך, בסה, אני זוכרת, איזה שיעורים יפים למדנו במדרשה, ומה מדברים פה בכלל? מה? שמדברים בלילה הזה בבית שלך, זה מה שאת צריכה לשמוע, ודרך זה את מתקרבת לאלוקים, ולא דרך. את רוצה אחר כך בשלוש בלילה לקרוא את הסיכומים מהמדרשה? תקראי, אבל זה לא והגעת לבינך. זה תפאורה מסביב, זה לא האמת. ואפשר להתקרב לריבונו של עולם בליל הסדר, רק דרך מה שתקשיבי לאבא שלך. לאבא שלך, לאמא שלך. כן. שאלה גדולה? צריך לשאול את זה את הבעל שלי, לא אותו. לא יודעת. יונק מאחרים. אבל גם הוא, אסור לו שישכח את אבא ואמא שלו. לדעת שהכל התחיל שם. בעזרת השם, שנזכה, שנעשה. הצלחנו רק פסקה אחת, אבל גם טוב.